טוב, ואנחנו בימי התשובה, אז חשבתי שכדאי להמשיך ללמוד בהלכות תשובה, מה שהתחלנו בפעם שעברה, כלומר לפני הפעם שעברה. נדמה לי שקראנו את כל הפרק הראשון, נכון?
נכון.
אז אנחנו נקרא את הפרק השני. הפרק השני הוא קצת מוזר. איך מתחילה ההלכה הראשונה של הפרק השני? איזו היא תשובה גמורה? ואם אני רואה את ההלכה השנייה של הפרק השני, ומהי התשובה? לפי הסדר ההגיוני. אז צריך להגיד, קודם כל, מה זה תשובה? אחר כך, מקרה פרטי, מה זה תשובה גמורה? ובכלל, למה לשים את זה בפרק השני? בפרק הראשון כתוב, כשאדם עושה תשובה, יש לו מצוות וידוי. אבל הוא יודע מה זה התשובה. אז צריך לעשות, קודם כל, לכתוב מה זה תשובה. אחר כך, מה זה תשובה גמורה? אחר כך, לכתוב שצריך וידוי. והרמב״ם הלך בסדר ההפוך. קודם כל אמר לנו שיש וידוי, אחר כך מהי תשובה גמורה, אחרי זה נזכר להגיד לנו מהי תשובה. זה לא משנה, בין שזה מצווה בין שזה לא מצווה, אבל תסביר לי מה זה. לפני שאתה אומר לי,
הוא מסביר מה אנחנו צריכים לעשות, מה החובה שלנו מבחינה פרקטית.
שהיא וידוי. אבל הוא אומר, כשתעשה תשובה, תעשה וידוי. אבל הוא אומר, כשיעשה תשובה, צריך להתוודות. הסימן שהוא מניח שאני יודע מהי תשובה. אחר כך בפרק שני הוא אומר לי מהי התשובה. יש פה איזה סדר לא מסודר. אלא שהכוונה שיש דברים
ש... בספר החוקים, להבדיל.
מה?
קודם כל יש לך את ההגדרות, אחר כך כל
הדברים. נכון, בהתחלה מגדירים. כן, למשל, אני יודע... בסדר, דברים פשוטים. כן, עכשיו, התשובה היא שיש מושגים, כמו התשובה למשל, שמפני עומקם אי אפשר לתפוס אותם באמת, עד שלא נפגשים איתם באופן חווייתי. למשל, אם אני רוצה להסביר מה זה שבת, מישהו שלא יודע מה זה שבת, הוא שואל אותי מה זה שבת. אם אני אגיד לו שבת זה יום שלא עושים מלאכה, זה אמנם הגדרה נכונה, אבל הוא לא יבין על מה מדובר. אבל אם פעם אחת הוא עשה שבת אצל אנשים, אז הוא מתחיל להבין מה זה. אחר כך יש הגדרות מדויקות. אותו דבר לגבי התשובה. התשובה זה מושג לא פשוט בכלל להבין שהרצון יכול להתהפך וכדומה. אז צריך קודם כל להיפגש עם זה. כן, באופן, יש וידוי, יש דברים מעשיים, אחר כך נדבר איתך על התשובה הגמורה, אחר כך תשובה ממש. תשובה גמורה זה לא, זה הגדרה, הייתי אומר, כמעט טכנית. לכאורה, הביטוי המתקבל היה צריך להיות תשובה שלמה. איך אומרים, וחזירנו בתשובה שלמה לפניך. כן, והבילו כאן יש ביטוי מוזר, תשובה גמורה. תשובה גמורה זה תשובה שעומדת במבחן. מה זאת אומרת גמורה? כמו גמירות דעת. גמר בדעתו. מה זה גמר בדעתו? אם אדם עשה מעשה מסוים, זה מראה שהוא שלם עם מה שהוא עושה. זה נקרא גמירות דעת. אז מה זה תשובה גמורה? איך אני יודע שהתשובה הזאת באמת הצליחה? זה נקרא תשובה גמורה. זה לא תשובה שלמה. תשובה שלמה זה מושג אחר לגמרי, הרבה יותר מסובך. התשובה גמורה זה איך אני יודע שהתשובה הזאת באמת עבדה. אז הפתרון הפשוט הוא, כי זה עמד במבחן. למשל, אתה מתקן מכונה, איך אתה יודע שהיא עובדת? כי אתה מפעיל אותה. אז אותו דבר גם לגבי התשובה. איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות. הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. הוא עד עכשיו היה עושה את העבירה, עכשיו יש לו הזדמנות לעשות את העבירה, והוא לא עושה אותה. לא מיראה ולא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבא על אישה בעבירה. ולאחר זמן, נתייחד עימה, מה זה נתייחד עימה? נמצא באותו חדר. והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה. הוא פירש ולא עבר. זהו בעל תשובה גמורה. אז לפי זה אי אפשר ליזום דברים כאלה. לא יוזמים מבחן.
הוא גנפתה שהוא הולך לבנק
כדי מגזח ובסוף לגונב. כן, משהו כזה, לא עושים את זה. אבל מה, אם זה יצא לו, נגיד אדם היה רגיל לגנוב בבסטה, כל פעם היה עובר ליד הבסטה, גונב כמה סוכריות, יום אחד הוא עושה תשובה, עובר ליד הבסטה, לא גונב, זה נקרא תשובה גמורה. אבל זה סך הכל, דבר שאנחנו לא יוזמים אותו, יכול לקרות.
כן, אבל זה בפרק ראשון, הוא כבר עשה את זה, הוא תיקן, הוא תיקן, אבל אנחנו עוד לא יודעים האם הוא לגמרי שלם בזה, כיוון שההזדמנות באה והוא לא עושה, אנחנו יודעים שזה תשובה גמור. וששלמה אמר, הוא זכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבוא ימי הרעב והגיעו שנים אשר תאמר, אני בא עם חפץ. ואם לא שב אלה בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא. זאת אומרת, יש בה יעילות מסוימת, ובעל תשובה הוא. זה עוזר. רק מה? זה לא תשובה מעולה. אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו, הוא מת בתשובתו. כל עוונותיו נמחלים, שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו העבים אחר הגעש. שהוא יום המיטה. מכלל שאם זכר בוראו לשם קודם שימות, נסלח לו. יש סיפור, היה יהודי אחד בשם דן בן אמוץ. מכירים?
כן.
היה יהודי...
מסובך.
מסובך? אבל... מה? התוודא. לא, היה יותר איש תרבות, נגיד. איש תרבות, כתב ספרים, כתב אפילו ספר של המילים הגסות בעברית. יש לו... טוב, בקיצור, היה אדם מסובך, כלומר. כן, עכשיו, השם המקורי שלו זה לא היה בן אמוץ, קראו לו טילים זוגר. מה זה טילים זוגר? אומר תהילים. תהילים זוגר. כשהוא היה כבר במצב מאוד קרוב למוות, הוא ביקש שיקראו לפניו ספר תהילים. על שם, קראו לו טילים זוגר. אז קראו לו אשרי האיש, אשר לא הלך, בעצת רשעים, דרך התאים לא עמד. כשהגיע ומושב לצים לא ישב, זאת הפסוק הראשון, התחיל להתפרץ בבכי. הנה, זה מה שאומר כאן הרמב״ם. עשה תשובה באחרונה, מחלים לו כל עוונותיו. אז דן בן אמוץ זכותו יגן עלינו. כן. בסדר, זה לגבי תשובה גמורה. עכשיו, מהי התשובה? לכאורה זה דבר פשוט, אבל צריך להבין, תשובה, מהו הכוח בנפש שמעורב בתשובה? מהו הכוח שעושה תשובה?
אבל ראינו שההגדרה היא אישה, בגלל שזה כל כך חווייתי, שצריך
להגדרה
אישית
רוצה...
לכל אחד ואחד.
אני לא יודע. אם אני אשאל אותך, מה זה לתקוע פטיש ומסמר בפטיש? התשובה, לקחת מסמר, לקחת פטיש ולדפוק, נכון? אז עכשיו, מהי תשובה? הכוח שמעורב בתשובה זה הרצון, זה פעולה של הרצון. עד עכשיו רציתי דבר רע, עכשיו אני רוצה את הטוב. המעבר מרצון לרע, לרצון לטוב, זה הגדרת התשובה. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את אור, ויסירו ממחשבתו. מה זה מחשבתו? אם הכוון, הוא לא צריך לחשוב על זה? הרי אדרבה, האדם צריך לחשוב על העבירות שהוא עשה. מה אתה אומר?
רצונו.
כן, המילה מחשבה זה במובן התנכי. של תוכנית. למשל, מחשבת המן אשר חשב. מה זה מחשבת המן? התוכנית, משהו תכנן לעשות, נכון? רבות, מה חשבות בלב איש? מה זה מה חשבות בלב איש? תוכניות. ועצת השם היא תקום. כן, רואים את זה בבחירות, למשל, כן.
לפני ראינו בדוגמה שאישה אותה אישה וזה, ועדיין אהבתו אליה. סימן שהוא רוצה עדיין, רק בסוף הוא לא עושה.
לא, הוא לא רוצה. הוא לא מתכנן לעשות את העבירה. יש הבדל, יש הבדל בין רצון לחשק. למשל, חשק לעבירה זה מותר. מותר, שיהיה חשק לעבירה, מותר. רצון לעבירה זה אסור. זה כל העניין.
נבחנו מה המעשה בסוף.
בוודאי, לא, ההחלטה שלו, הרצון שלו. לא רק המעשה, הרצון. למשל, אדם, ביום הכיפורים, בזמן נעילה, מריח מהמטבח הסמוך, וואי, זה מאכל, בדיוק המאכל שהוא הכי אוהב. הוא לא אוכל, למה? כי זה יום כיפור. האם מתחשק לו? מתחשק. זה עבירה להתחשק? לא. אין עבירה להתחשק לדבר שאסור, אבל יש איסור לרצות. זה הכל.
לא תחמוד, שגבי אישה וזה
הזמן. זה משהו בפני עצמו. משהו אחר. לא תחמוד הכוונה, אגב, זה דבר שיש בו מעשה. לא תחמוד, הכוונה שהוא משדל אותה להתגרש, למשל, בשביל... כן.
אז מהי התשובה? שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וישאבן מחשבותה. זה מחשבותה, שוב, התוכניות. וכן, יתנחם על שעבר. מה זה יתנחם? יתחרט. יתחרט. כן, זה לא מלשון נחמה, זה מלשון חרטה. שנאמר, כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה אחת לעולם, שנאמר, לא נאמר עוד אלוהינו למעש ידינו. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו, זה דבר השלישי. עכשיו, לפי ידע כללי שיש לציבור היקר, מה קודם למה? עבר לעתיד או עתיד לעבר? כן, בגלל זה אני שואל.
עבר,
כן, עבר זה לפני עתיד, נכון? אני לא זכרתי בוודאות, אבל מה אתה אומר? עכשיו, אם עבר קודם לעתיד, אחרתה זה לעבר, קבלה לעתיד זה בעתיד. אז היה צריך קודם כל לכתוב את אחרתה, אחרי זה את קבלה לעתיד. מה עושה הרמב״ם? הוא אומר לנו, קודם כל שיקבל לעתיד, אחרי זה שיתחרט. עוד פעם הרמב״ם בלבל את הסדר, נכון?
לא יתבשר במה שהיה, תתקדם ו...
יפה, כלומר, אם אדם קודם כל רוצה להתחרט על העבר, זה שובר אותו.
כן.
אז הוא לא מאמין בעצמו, מאלה גם לא יקבל לעתיד. אבל אם אדם קודם קיבל לעתיד, אז הוא רואה שהוא מסוגל לשנות עכשיו את דרכו, אז אחרי שהוא קיבל לעתיד, הוא יכול גם להסתכל על העבר ולהתחרט עליו.
יש סוג של מוסר כזה
ש... לא, של ניתוק, זה ניתוק נפשי. כן. יש ביטוי של רבי נחמן ברסלב, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. כן. אז לכן, קודם העתיד, אחרי זה העבר. זו האסטרטגיה החינוכית של הלכות תשובה. אחר כך הווידוי בהווה. כן. מה? כן.
האדם נמצא בתנועה.
כן.
והוא, המטרה שלו נמצאת קדימה, והוא מחליט שבאו... הוא רוצה לחזור בתשובה במקרה הזה, אז הוא קודם כל עוצר, זה דבר
ראשון.
לא מגיע למטרה, אחר כך הוא
בודק
מה הוא עושה.
כן, אבל לעצור זה לא מספיק, כי לפעמים אין כוח לעצור. אבל אם אדם יש לו לאן ללכת, אז יש לו, לפעמים אנשים מכורים לסמים. אתה אומר לו, זה לא טוב. הוא אומר, אני יודע, אבל תיתן לי אלטרנטיבה. כן, מה האפשרות האחרת? כן? אז לכן צריך קודם כל לייצר בנפש אלטרנטיבה, לדעת שיש אפשרות של עתיד יותר טוב. הרבה פעמים כשאנשים הולכים לפסיכולוג או לרב, אני מכיר את זה קצת מקרוב, מספרים את הצרות שלהם. בסדר. מתי אני יודע שהמקרה הוא קשה? כשהבן אדם מתחיל לספר על הילדות שלו. הוא אומר, היה לי ילדות קשה. אבל אתה עכשיו לא בילדות, אתה עכשיו אתה בהווה, אז מה אכפת לי מה היה? כן, כלומר, לפעמים השימוש בטראומות וכדומה, זה תירוץ. זה הלשון הרע, היצר הרע שמשתמש בזה כדי למנוע את התשובה. אבל אם אדם אומר, אני עכשיו נולדתי, מה אכפת לי מה היה? אז משהו אחר לגמרי, זה מה שאומר הרמב"ם. קודם כל יקבל לעתיד, אחרי זה יתחרט לשעבר. תלוי איזה פסיכולוגיה. תלוי איזה פסיכולוגיה. יש בזה, לא אמרתי שזה תמיד ככה, אבל אני אומר, צריך לחוש. לחוש ליצר הרע שבחיפושי הסיבות. יותר פשוט להיחפש קדימה. כן. נכון. צריך לסור מרע ולעשות טוב. לא. מה, בספר תהילים? לא יודע.
לא היה זה, היה סדר אחר, לא?
לא יודע, מה רמב״ם אומר? אני אדם מאוד צר אופקין, מה שאני לומד אני יודע. טוב, הלכה ג', כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, אחרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שנטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ, וכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם, נקודה. כלומר, יש אמירת וידוי, וידוי ללא כוונה שלא לחזור לחטא, זה לא תשובה. האם אין לזה כל תועלת? זה אולי תועלת חינוכית. שאדם מתרגל לחשוב על החטאים שלו, שצריך לתקן אותם. אבל תשובה זה לא. וזה מה שקרה תשובה של רמייה. מה זה תשובה של רמייה? שאדם עושה כביכול תשובה, אבל הוא יודע שהוא לא עזב את החטא. אז זה וידוי ללא כוונה לעזוב, וצריך לפרוט את החטא. שנאמר, אנא חטא העם הזה, חטא הגדולה, ויעשו להם מאלוהי זהב. מה
מה זה לפרוט את החטא? הרי משה רבנו, כשאומר אנא חטא העם הזה, הוא פועל בתור כהן גדול. כמו כהן גדול ביום הכיפורים, אז הוא מתוודא בשם העם. אז הוא אומר, אנא חטא העם הזה. חטא הגדולה. ומה הוא ממשיך? ויעשו להם אלוהי זהב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שמה, אני ידעתי, כן? מה אתה מספר לי? אני אמרתי לך שם, עוד לפני שידעת שהם עשו אלוהי זהב, אני אמרתי לך שהם עשו. כן, עשו להם אלוהי מסכה, מה? כן, זה כנראה, ולמדנו שזה מדיני הוידוי. מדיני הוידוי שצריך לפרוט החטא, למה צריך לפרוט?
כדי לא יישאר בעמומיות של...
ואז מה? זה מנקה.
כן.
כלומר, אם אני יודע כל נקודה הוא נקודה, אז בשעה שאני נזכר באותו פרט, זה ממש מבאס. אבל אחר כך זה נקי לגמרי. כן. הלכה דלת. הלכה דלת היא הלכה מסוכנת. יש פה תמונות קשות. אז אולי כדאי לא לקרוא.
לצאת.
מה?
לצאת.
מי שרוצה.
פחות מבני 18.
כן. טוב, לא, אני אגיד לך למה היא מסוכנת. כי אפשר לחשוב שהיא הלכה. זה לא הלכה. זה תיאור. מדרכי התשובה. להיות השב, צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים. אז אם הוא צועק, זה לא שאתה חייב לעשות את זה. אבל אם אתה רואה אחד שעושה את זה, זה בסדר, הוא בעל תשובה. כלומר, זה מדרכי התשובה. זה התופעות העשויות להופיע יחד עם התשובה. אל תיבהל. כן, זה כמו שלמשל, בחודש אלול בישיבות, אז בחורים פתאום נהיים, בחורים שלפני כן היו עושים ספורט, מלאי חיים, וכולי, כלומר, בקיצור, מתפוצצים מרוב בריאות, פתאום הוא כזה מכונס בתוך עצמו, בקושי מדבר, כל הזמן מאוהר. האמא המודאגת לוקחת את הילד לפסיכולוג או לפסיכיאטר. עכשיו, אם הפסיכיאטר הוא קצת מבין ברמב״ם, הוא יגיד לו, גבירתי, זה בסדר, אחרי יום כיפור זה עובר. כן.
ביס אחד.
אבל, אם הוא לא, אז הוא ייתן לו תרופות וכל מיני דברים כאלה. כן. אז הוא אומר... כן. מעבר מהחיתול לסיר וזה, אתה יודע איזה בעיה זה. טוב. אבל זה בסדר. אם אתה רואה את זה, אל תיבהל, זה בסדר. ועושה צדקה כפי כוחו. הרמב״ם לא אמר עושה מצוות כפי כוחו, המבחן זה הצדקה, היכולת לתת לאחרים, כלומר לצאת קצת מעצמו. הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. מה זה מתרחק מהדבר שחטא בו? אדם חוטא במשהו, והוא יודע שלהגיע לחטא הוא התחיל מדברים המותרים, אז הוא מתרחק גם מן הדברים המותרים. זה בסדר, אבל זה אישי לא. למשל, הרבה פעמים אפשר לראות בחתונות של בעלי תשובה שהיו להם חיים אחרים קצת לפני כן, אז יש מחיצה של בטון בין הגברים לנשים עם תיל, עם גדרות תיל ושברי זכוכית. כן? אז זה בסדר או זה לא בסדר? זה בסדר. בשביל המצב המיוחד שלו הוא מרגיש צורך. מתי זה מתחיל להיות בעיה? כשהוא קופה את זה כנורמה על אחרים. הוא אומר, אתם לא בסדר אם אתם לא עושים את זה. תירגע. אתה צריך את זה, לא כולם צריכים את זה. מעשה בתלמיד שלי, שהזמין אותי לחתונה שלו, ואמר לי, אני יודע שאתה לא כל כך אוהב את זה, אבל אתה צריך להבין אותי. שם תהיה הפרדה מוחלטת, כי כל המשפחה שלי מעלת. אם זה ככה זה בסדר, אם המשפחה מעלת אני מבין.
אבל הם יבואו בגדי ים, כאילו מה זה פה?
אתה לא יודע מה זה אלת. כן, נראה שאתה לא יודע מה זה אלת. טוב. אז הוא מתרחק הרבה מן הדבר שאתה בו, הוא משנה שמו. הכרתי אדם ששינה את שמו בעקבות מעשה שקרה, הוא נכשל במשהו מאוד חמור, הרג את הנפש, בטעות אמנם, אבל שינה את שמו, כלומר, אני אחר ואיני אותו האיש שעשה את אותם המעשים, כלומר, הוא רוצה להרגיש ככה, זה לא שהוא אדם אחר באמת, אבל הוא אומר, אני אדם אחר, הוא משנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו. למה גולה ממקומו? שגלות מחפרת עוון. למה גלות מחפרת עוון? מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. במקום שכולם מכירים אותי, אז יש לי את הכבוד שלי. במקום שלא מכירים אותי, כן, תעמוד שם בסוף התור. כן. ושבח גדול על החיי לשב, שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם.
לא ראינו את זה.
מה?
אף פעם לא ראינו את זה.
הייתה תוכנית פעם ברדיו, רולה על גבול האור.
כן.
בימי שישי, בערוץ 7.
כן.
אז היה שם, כל יום שישי שמעת סיפור של בעלי תשובה. והם היו מספרים את החיים שלהם, זה לא היה כל כך טוב לפעמים. כן, זה כאילו, מה אתה מספר כל מיני דברים כאלה. אבל זה משהו בכלל לכאורה. שבח גדול, הוא מגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והרי אני היום שב ומתנחם. למה אתה צריך לעשות את זה? אפשר להגיד כדי שיתבייש, אבל זה משהו אחר אני חושב. אם מישהו פגע בחברו, והציבור יודע, הוא רדף אותו, עשה לו צרות, אחר כך הוא מבקש ממנו סליחה בינו לבין עצמו, אף אחד לא יודע. עדיין חושבים שאולי הוא צודק הרודף. לכן הרודף צריך לתקן ולומר, אני רדפתי אותו לא בסדר. לא הייתי בסדר שעשיתי לו כך. ואז זה מנקה גם את החשד הציבורי כלפי אותו אדם. וכל המתגאה ואינו מודיע, אלא מחסה פשעיו, אין תשובתו גמורה שנאמר, מחסה פשעיו לא יצליח. במה דברים אמורים? בעבירות שבין אדם לחברו, אבל בעבירות שבין אדם למקום. אינו צריך לפרסם עצמו, ועזות פנים היא לו עם גילם. אלא שב לפני האל ברוך הוא, ופורט חטאיו לפניו, ומתוודד עליהם לפני רבים, סתם. כלומר, כשהוא אומר בבידוי, חטאנו, הוא יודע למה הכוונה, הציבור לא צריך לדעת למה הכוונה.
למה עשו?
זה עזו, כי זה קצת, זה כאילו באת, מה, אני עשיתי עבירות? יש בזה איזה מין חוצפה, מה, תתבייש, מה, תשתוק, מה? תראה, נשוי פשע, כסוי חטאה. עד כאן החמש הלכות הראשונות של הפרק השני, רבי חנניה. רגע, 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 רגע,